כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן, עם צח שמעון.
שלום לכל המאזינים, איזה כיף. אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, ובכל שבוע ככה אני לוקח אתכם איתי למסע נוסטלגי בזמן, מבחינת מוזיקה וסדרות וסרטים והצגות, וכל פעם אנחנו שומעים קולות אחרים וסיפורים שונים שמספרים לנו מה באמת היה גם מאחורי הקלעים. והיום נמצא איתי מישהו שאני מודה שכשראיתי אותך בפעם הראשונה אצל יובל, היחצנית שלך שילטה סטורי, אמרתי לה, אומייגאד, איך לא הבאת לי אותו עד עכשיו?
אשכרה.
כן, ניתאי דגן, מה נשמע?
בסדר גמור, איזה כיף, איזה מחמאות.
כן,
איזה...
לא, זה... כי אני אגיד לך מה, תכף אנחנו גם נדבר על זה והכל, אבל אני עוד בזיכרון שלי, אני תופס אותך כאורי. אתה מבין, ממאה בתנך, אשכרה. אני הייתי מהמעריצים שרואים את זה גם בלופים, כאילו כמה פעמים את הסדרה.
אוקיי.
כן, כן, נדבר על זה תכף על הכל ו... טוב, אז היה לנו זמן ממש כאילו מוקצב כזה להביא אותך לפה ולעשות את הכל, אבל הנה, הצלחנו ועשינו את זה. ולפני שככה נצלוג גם שיחה ונדבר, אמרתי לך לבחור שירים נוסטלגיים עבור, מבחינתך שמסמלים איזשהו משהו, ואיך שקיבלתי את השירים, קיבלתי את זה עם ההודעה שלך, שזה די סחי השירים האלה, אבל זה השירים הכי יפים. ואני רוצה שנתחיל עם גבי ודבי של דג נחש, אנחנו נשמע את זה קצת, לא את הכל, ואז אנחנו נתקדם עם השיחה שלנו.
אפשר לשמוע את זה בלופים.
אפשר ממש בלופים. טוב, בוא נדבר רגע שנייה על הבחירה בשיר הזה.
וואו, האמת שמה שכתבתי בהודעה הזאת זה שהם קצת מיינסטרים, אבל אני אשמח לשלוח, כי לדעתי הדג נחש לא סחים בכלל.
נכון, סליחה, מיינסטרים.
אבל... אני חושב שגבי ודבי גם בכלל, האלבום הזה של הדג נחש, לזוז, זה אלבום מדהים, חומר מקומי. לא, לזוז. וגם גבי ודבי הוא חכם מכמה בחינות.
למה?
גם יש לו את העניין הזה של חזרה בזמן.
אוקיי.
חוזרים בזמן, לשנות את העתיד וזה, שזה מדהים גם בחדר הזה וגם בעולם. וגם הם אומרים, הדג נחש עושים היפופ ציוני, אבל בעצם עושים היפופ מחאה. כאילו, ואז אתה פתאום אומר, יש מצב שהם עושים היפופ ציני. כאילו, הם הולכים לכל הרגעים הכי ציוניים בהיסטוריה, ומבינים שלפחות לדעת הדג נחש, זה לא היה ציוני, זה פשוט היה, אללה בבאללה, בוא נקים פה משהו.
אבל זה יכול להיות שזה משהו, אתה יודע, שנגיד רק ישראלים באמת שישמעו את זה, יגידו, טוב, ציוני זה מחאה, כי אנחנו כאילו כל פעם נלחמים על הקיום שלנו, ואם מישהו מבחוץ ישמע את זה, זה כאילו... ציוני, זה ציוני. הוא לא הבין את ההקשרים בדיוק שאתה ואני מדברים עליהם עכשיו.
זה מה שאני כל כך אוהב בדג נחש, שאתה יכול כאילו לראות את הניואנסים. אתה מבין? כאילו פתאום, אתה יודע, טרומפלדור, טוב למוכתה על ארצנו. אתה מבין? זה כאילו, זה לא טוב למות בעד ארצנו.
יש פה הרבה הומור ציני.
מלא שנינויות, ותומר שרון, שתומר שרון בעצמו הוא מלך.
ברור.
כאילו, גורמים לתומר שרון לעשות ראפ, זה כאילו לפני תומר יוסף ובלקן ביטבוקס, תענוג.
כן, אבל אני חושב שדג נחש, זה חייב להיות מהפסקול של כל אחד פה במדינה.
כן.
גם אם אתה לא אוהב אותם ספציפית, אני בטוח שיש איזה שיר אחד או שניים שאתה אומר, כאילו, אני לא יכול שלא לאהוב, אני לא יכול שזה לא יהיה לי בפלייליסט שלי.
וגם אני חושב שהם כל ישראלים, אפילו שהדעות שלהם מאוד נחרצות, פתאום יש לך את יום שישי, אתה יודע.
נכון.
וכן, אני מאוד, הם הפסקול של הילדות שלנו.
בול, חד משמעית.
כן, מת עליהם.
טוב, אנחנו לא התכנסנו כדי לדבר רק על הדג נחש.
צודק.
וכשאני ככה גם עשיתי תחקיר עליך, והרבה דברים כמובן גם כן זכרתי מפעם, והרבה דברים כן גיליתי מחדש, וראיתי שאתה עושה כל כך הרבה דברים, המון טייטלים, בין אם זה כתיבה ובימוי ומשחק שאנחנו גם מכירים אותך, והפודקאסט, וזה גרם לי מאוד להתחבר אליך, כי גם אני כזה, אני גם אוהב לעשות הרבה דברים, לא... איך אני אגיד את זה, לא מסוגל לשבת במקום אחד, רגוע, וזה לא גורם לך לפעמים להרגיש שאתה, אולי אני קצת מתפזר, כי אני לא, איך אני אגיד את זה, מתרכז במקום אחד, במשהו אחד, נותן את כל כולי, בסוף אתה 100%, ואתה לא יכול לחלק את ה-100% הזה לכל החמישה דברים, שזה יהיה 500%.
לגמרי, זה טרגט את חיי, ההתפזרות, זה לגמרי כאילו, אוי, אז אני עכשיו... היום שלי מנוי מ... אני צריך עכשיו לכתוב את התסריט הזה, ואז לערוך את הדבר הזה, ואז הפודקאסט, אז כאילו זה באמת התפזרות. אבל אני מאוד אוהב את זה, כי בשנים האחרונות ההתפזרות הזאת הפכה להיות גם לוקלית, כאילו גלובלית נגיד.
גלובלית, כן.
ואז יוצא שחודש עבר הייתי ביוון, והיה בערב אירוע לייב של הפודקאסט בסינמטק תל אביב, ומאוחר יותר בלילה זה היה יום צילום בניו יורק, שביימתי. אז כאילו יוצא ש... אפילו שיש התפזרות פיזית ומנטלית, בסוף אני מאוד מאוד אוהב את התחושה הזאת שאוקיי, הכל קרה.
הבנתי.
כאילו, אני נורא אוהב כל אחד מהדברים שאני עושה, אז ההתפזרות היא לא כל כך מפריעה. מצד שני, כן, הלוואי והייתי יכול להתרכז ולכתוב פיצ'ר עכשיו, וזהו, ואז יש לי סרט באורך מלא, ותודה רבה.
אבל אני חושב שזה גם התפזרות טובה, כי בסוף אתה מגלה כל מיני כישרונות בך, כל מיני דברים שאתה יכול לעשות. ואתה גם מצליח, ואני מאמין שאם אתה רואה שמשהו כנראה לא מצליח, אז אתה...
עוזב.
Let it go. כן. כאילו, ונותן מקום לשאר הדברים האחרים שכן עובדים ופועלים.
זה בעיקר נובע מסקרנות. כאילו, זה כזה, טוב, יאללה, ביי, הזדמנות, בוא ננסה להבין כמה רחוק אפשר לקחת אותה, ואז...
זהו, אני חושב שבאמת סקרנות זה המילה. כי כאילו, כן. אני גם, שאני מקבל איזושהי הזדמנות למשהו חדש, אני לא יכול אפילו ללכת לשמוע. כאילו, גם אם זה רעיון עבודה, כאילו, תן לי לשמוע, גם אם אני יודע שזה... לא יקרה, ואני לא אעשה את זה, לא משנה מה יציעו לי, אני חייב לשמוע. כי אחרת אני, הפומו הזה של מה יעים ומה קורה, אני
מסכים איתך, בטירוף גם היה לי רגע עם לי בירן, מדהים, כי הוא קצת הפוך ממני מהבחינה הזאת, הוא גם מלא כישרונות ועושה מלא, אבל הוא מאוד, לפחות המנטרה שלו מולי הייתה כאילו, בוא לא נעבוד קשה, בוא נעבוד נכון, הוא מאוד מאוד טייט על זה, ואני זוכר שביימתי לו קליפ, תגידי כן לליאנה, ואני תמיד על סט מאוד רוצה כזה, אוקיי, בוא ננסה את כל הבחירות, בוא כאילו, אם אנחנו יכולים לעשות את זה, בוא ננסה את זה, בוא ננסה את זה, ואז היה איזה רגע שאמרנו, אוקיי, לא, זה one shot study, בוא לא ננסה את כל האלטרנטיבות, בוא פשוט שנייה נתחייב לבחירה אחת.
אוקיי.
וזה היה רגע שפתאום הסתכלתי על לי ואמרתי כזה, אוקיי, יש מצב שיש משהו במה שהוא אומר, כי גם בקליפ שעשינו, הוא בעצם... אומר לה, תגידי, כן, הוא מתחייב לבחירה אחת.
נכון.
אז יש משהו בלא להתפזר הזה שאני חושב שהוא בריא, אבל עוד לא גיליתי איך עושים אותו.
וואו, אני חושב שאבל זה גם סיכון, כאילו בסוף שאתה נכנס לסט צילומים, אתה מחליט לצלם רק משהו אחד, כשיש לך עוד כמה אופציות שאתה אומר, טוב, אני יכול לשבת בחדר עריכה ולבחור מתוך הדברים ולספר את הסיפור בצורה אחרת. זה סיכון, ללכת רק על משהו אחד, כי אתה אומר... בסוף, שאני אצפה בזה במחשב, אני לא יודע מה, איך זה יצא, מה יצא, אם אני אוהב את זה,
נכון,
סיכון זה גדול.
סיכון מטורף, אבל זה גם הלב של אמנות, לא? כאילו, שאתה...
ברור.
אתה אומר, אני אפילו במשחק. נכון. אתה אומר, כאילו, אני אתחייב עכשיו לבחירה הזאת.
נכון.
אבל בגלל זה טייקים זה כיף.
רגע, אבל איך בעצם הגעת כאילו לבימוי של הקליפ דרך אליאנה? כאילו, נשארתם בקשר עוד מ... מאז החולמים?
מעניין, כאילו היינו בקשר כזה רחוק, ידענו מה כל אחד עושה.
אוקיי.
ואז ביימתי סרט קצר שנקרא פרנדזון בניו יורק, ואליאנה ראתה אותו ואהבה אותו, ואז כשלי חיפש שנים אחר כך מישהו שביים לו קליפ, אז היא אמרה לו, תקשיב, תבדוק את ניתאי, וזה היה קליק מיידי.
איזה כיף. כאילו,
כן.
תשמע, זה... חושב שכאילו עם כמה שהתעשייה פה בארץ אולי היא קטנה, אבל זה טוב בדיוק לאלה, לקשרים האלה, לדברים שאתה אומר, טוב, אולי חודש עוד משהו עוד 5-4 שנים כבר יצא מזה משהו אחר יותר גדול, ועוד פרויקט ועוד פרויקט, וזה מטורף.
זה, כן, זה נורא כיף.
תגיד רגע, אבל מתחת לכל הטייטלים האלה שבדיוק דיברנו עכשיו, הבימוי, התסריטאות, המשחק שגם ממנו התחלת, הטייטל הזה של כוכבנות, זה אולי משהו שפחדת ממנו, או גרם לך כאילו להגיד, אני רוצה לעבור לבק, כי הפרונט כבר פחות אני, פחות מתאים לי.
כן, האמת, מעניין שאתה משתמש במילה פחדת, כי זה בדיוק זה. כאילו, אני, כשהיינו בחולמים, וכאילו פתאום להופיע על יומנים וכל הדברים האלה, פחדתי להיות דוש. פחדתי שכשאני אתפרסם וקבל הנחות סלב, אז אני אהיה מניאק גם, שזה יבוא יחד עם זה.
כאילו שאם יבקשו ממך תמונה ותגיד לא, אז אחר כך כתבות של מה אמרת ומה עשית?
לא, יותר בקטע של כזה, אני ארגיש שמגיע לי מדי, אני פתאום אהיה בחור אינטייטלד, עכשיו, הייתי מאוד צעיר, כי היינו בני 18 אולי, ולא הכרתי את עצמי עדיין, כי לא ידעתי כזה, אתה לא בן אדם שילך וירגיש אינטייטלד, אז כאילו נורא פחדתי שזה יגדל, ושהגדילה הזאת תגרום לי להשתנות. אבל במקביל גם שיחקתי בחתולים על סירת פדלים, שזה הסרט
נכון.
אינדי קטן ושבור, והתשוקה לכתוב פתאום הייתה, קיבלה איזה מענה, פתאום אמרו לי, אוקיי, בוא תנסה ללמוד. כאילו, היוצרים של חתולים, יובל מנדלסון ויונתן בר אילן ונדב הולנדר אמרו, בוא תנסה, ואז ניסיתי ואמרתי, אוקיי, זה, הסקרנות הזאת הובילה. זה לא, כאילו, זה שהפסקתי לשחק, זה לא היה מתוך הפחד הזה, זה פשוט היה במקרה, בנוסף לפחד הזה.
שמצאת וה... אהבה חדשה.
כן.
אפשר להגיד.
שאשכרה גם שינתה את איך שאני מסתכל על סרטים.
באמת? כאילו,
כן.
מה זאת אומרת?
פעם הייתי מסתכל על ביצועים משחקיים, כאילו, וואו, זה מדהים. איך הבן אדם הזה עושה את זה? כאילו, ועכשיו אני מסתכל על זה, אוקיי, איך זה כתוב? למה כתבו את התסריט כמו שכתבו אותו?
כאילו... מה, הצדקה לזה?
כן, והמשחק הוא אלמנט, אבל הוא לא הדבר המרכזי כבר.
הבנתי. אז אם אני עכשיו, גם מתוך כל הטייטלים שלך, שואל אותך, מי הבן אדם על סט שיכול לספר את הסיפור הכי טוב? שחקן, תסריטאי או במאי? כי נגעת בשלושתם.
נכון.
ואתה באמת יודע שגם עם שלושתם, אתה יודע, זה צריך לעשות אחד ועוד אחד כדי שזה יצא. בסוף אני מאמין שיש אחד שיש לו את המשקל יתר על הדבר הזה. על לספר סיפור טוב יותר.
זה העורך, סתם.
באתי ל...
כן, זה כאילו...
יש משהו בזה, אבל אם אתה באמת בוחר מתוך שלושתם, אפילו מתוך ארבעתם, העורך.
אני חושב שבסוף זה הבמאי. כאילו, בסוף זה הבמאי, כי היו פרויקטים בשנה וחצי האחרונות שבאתי בתור תסריטאי, היו פרויקטים שבאתי בתור תסריטאי ועורך, או פרויקטים שנגיד הייתי תסריטאי במאי על הסט ועורך AI בפרויקט.
עורך AI?
כן, כן.
אוקיי.
נדבר על זה.
כן.
אבל היה משהו בתוך הדבר הזה, שהדבר המשותף לכל הפרויקטים האלה, שבסוף, אם אתה לא הבמאי של הפרויקט, אז אתה סוג של מציע את דעתך. כאילו, בין אם אתה כותב ומישהו אחר מביים, בין אם אתה משחק מישהו אחר מביים, עורך מישהו אחר מביים, אתה מציע את דעתך באופן הכי... נכון מבחינתך אמנותית, ואפילו עומד לפעמים על דעתך כדי שאנשים, כאילו, כדי שזה כן. יצא הכי טוב לדעתך, אבל בסוף, כשאתה מביים פרויקט, אתה מחליט. כאילו, וגם אני בתור איש צוות, כשאני לא מביים, אז אני נותן לבמאי לתת את הוויז'ן שלו. כאילו, זה היופי בבימוי, זה לקחת את הוויז'ן to formation, כאילו.
נכון. בסוף זה גם, אני חושב שבאמת, זה הראש של כל הדבר הזה. והשחקן זה, בוא נגיד, הרשות המבצעת, התסריטאי זה הרשות המחוקקת, והבמאי זה ראש הממשלה, כאילו בסוף לא משנה מה הם יגידו, הוא יעשה את מה שהוא רוצה.
נכון.
אבל אני אחזור רגע למשהו על הפחד הזה שדיברנו, כי בסוף זה נראה לפעמים שיש דרך אחת בישראל, אתה יודע, אם אתה רוצה להיות שחקן ולהצליח, לך תתחיל ממסדרות נוער ומשם זה כבר מתגלגל. כן, שנכנסת לזה, למאה בתנך ולחולמים, ראית את עצמך ממשיך, אתה יודע, קדימה, אפילו, לא יודע, פסטיגלים, אני חייב בערוץ הילדים, פתאום סדרות טלנובלות גם אז שהיו, לא יודע.
לא ראיתי את זה כי לא, כאילו, הייתי צורך של סדרות נוער, הייתי נער, כאילו, מאוד אהבתי את השמינייה וזה, כאילו, הייתי ילד הוט, נורא אהבתי את זה, אבל אני מאז ועד היום סאקר של נרטיב, אני נורא 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 אוהב דברים, מתוסרטים, שיש להם דמויות ורצון ומכשול ומהלך, אז כאילו כל העניין הזה של פסטיגלים, הנחיה וזה, לא ראיתי לנגד עיניי, זה נראה לי כמו משהו אחר לחלוטין שאני בחיים לא אגע בו. שנים אחר כך היה לי פודקאסט, שזה קצת הנחיה, אבל לא משנה.
כן.
אבל לדעתי, העניין הזה של לשחק במקומות, זה נורא ריגש אותי להיות שחקן, זה נורא כיף. נכון. כאילו. אז כן ראיתי את זה, אבל אז שגיליתי את הסריטאות, אמרתי, טוב. כאילו, זה חייב להיות חלק. ואז ראיתי שבאמת, כמו שאתה אומר, שכאילו, בישראל אומרים, אוקיי, אם אתה רוצה להיות שחקן, אתה צריך כאילו להיות...
יש איזה מסלול מסוים.
אז אותו דבר לגבי תסריטאות, אתה צריך להשקיע את עצמך בזה. וגם הלייפסטייל מזעזע.
נכון.
של להיות שחקן.
אני חושב שזה בסוף גם מה שלי אמרו פעם בשיעורי משחק שעשיתי. אם אתה רוצה להיות שחקן, תמיד שיהיה לך עוד משהו בנוסף. כן. כי פה אי אפשר להתקיים מזה. ובסוף זה, אתה יודע, אתה אומר, רגע, אני לא יכול להשקיע 100% ביום שלי באודישנים ובלהתכונן ובשיעורים וביום צילום, ואז להגיע ולעשות נגיד עוד משמרת ערב באיזה בית קפה או חנות בגדים, או לא יודע, כאילו, או עוד עבודה שאתה עושה בעצם.
כן.
וזה, נראה לי זה גם מה שגורם להרבה שחקנים באיזשהו שלב לעזוב ולהגיד, די.
כן, בעיקר אם אתה מתעניין בהרבה דברים. כאילו, אם הייתי אומר, משחק זה הדבר שלי,
אז הייתי
בולע את הלייפסטייל ואומר, טוב,
זה חיידק.
זה הדבר. אבל ברגע שאני אומר, אוקיי, משחק זה חלק מהדברים שמעניינים אותי, זה לייפסטייל שהוא פשוט נראה לי קוטש את הנפש. כאילו, כל הזמן לנסות להתאים, כל הזמן להרגיש שאתה מספק איזה ויז'ן של מישהו אחר.
נכון.
זה לא בשבילי.
אז רגע, בוא נחזור באמת להתחלה של המשחק, למאה בתנך.
כן.
ובעיניי זו הייתה סדרה שונה בנוף מאוד של סדרות הנוער. גם כי בעצם, אתה יודע, ערוץ לוגי, כל הזמן אני זוכר, בתור ילד, ניסו ללמד אותנו להביא איזשהו ערך מוסף הרבה יותר מסתם סדרה שמשודרת. ולימדתם תנך. והראיתם את זה בצורה שפתאום אני מסתכל ואני אומר כאילו, וואו, לא חשבתי גם על הסיפור בצורה הזאת, זה נותן לך עוד כל מיני כיוונים, ואיך הגיע, איך הגעת לשם? כאילו, איך האודישן הגיע, איך ההצעה? בסוף היית נראה לי ילד, מה, בן 14, 15 זה?
14,
כן. זהו, כן.
כן, כן, היינו בסדנת משחק בבית תמי, של גל ישראל טל, שהיא באמת מורה אגדית כזאת למשחק. והיא אמרה, תקשיבו, יש אודישן, אם אתם רוצים, תלכו וזה. והלכנו לאודישן, ומי שהיה באודישן הזה, זה היה אני, אוריה פרשיץ, אלה ארמוני וים ויינברג.
וואו.
ועוד אנשים מאותה כיתת משחק, אבל אוקיי. יצא שאנחנו גם הגענו לאודישן ביחד, וגם התקבלנו.
ביחד.
וזה גם לא היה אודישן קבוצתי, זה לא היה כאילו איזה מאצ'ינג. כל אוקיי. אחד היה לו מונולוג.
ועל המונולוג הזה התקבלתם?
כן, כל אחד, אני עשיתי מונולוג של גיא.
אתה היית אמור לשחק את גיא כנראה? כאילו זה היה...
כאילו באתי לאודישן לגיא.
וואו.
ואז אמרו לי, תקשיב, נראה לנו שאתה מתאים לעוד אחד, ועשיתי, למדתי את המונולוג בחוץ מהר, ועשיתי את האודישן לאורי, והתקבלתי לאורי. אוריה, שהוא דורי, הוא פשוט אמר, אני אעשה משהו, והדמות של דורי הייתה כתובה. מה זה היה?
אחנון.
לא, זה דווקא... רזה ויפהפה כמעט נשי.
אה, באמת?
זה היה תיאור
זה היה תיאור דמות של דורי.
ואוריה פשוט עם הקסם שלו שווה אותם, כאילו, ודורי השתנה לחלוטין. שימי היה בכלל אמור להיות דומה לאורי שפלן מבית 69.
אוקיי.
ואז נריה פתאום הביא את החתיך המשוגע.
המופרע קצת, כן.
כאילו, מופרע היה בדמות, והוא הביא את החתיך, כאילו. כי שימי היה אמור להיות מופרע, כאילו.
הוא לא אמור את החתיך? כי כאילו הוא כזה נראה לי הדמות הראשית כזה, אתה יודע, כמו דני ויונתן כזה בחולמים, זה כן. היה הוא ולילי.
לגמרי. אבל אני חושב שזה מאוד מאוד צריך לתת את הכבוד לקובי פז ודנה שץ, שדנה כתבה את התסריט וקובי ביים, וקובי ידע שהוא עובד עם ילדים, והוא פשוט אמר כזה, טוב, אני אתן להם להכתיב את הדמויות, כי אני לא יכול לגרום להם להיות דמויות אחרות, וזה באמת מאוד מאוד
וואו. תגיד, ומה הכי זכור לך מהצילומים של הסדרה? איזשהו רגע, איזושהי סצנה, פדיחה על הסדרה, אני יודע, זה... בוא נגיד, רגע שלעולם לא תשכח.
יש מלא, זה שנים נורא מעצבות, הכל נורא זכור לי.
זה גם פרויקט ראשון.
כן, אז גם היום צילום הראשון, שהיה עם עדי בובליל, ששחקה את יסמין, שזה היה במתה, תפוזים, ובכלל לשחק פעם ראשונה שאתה שם נק, ופעם ראשונה שאתה... כאילו, אתה בסצנה, אבל אתה גם, יש לך תפוז שאתה צריך להתייחס אליו, וגם זו סצנה שהיא חצי בעברית, חצי בערבית, זה היה כאילו מעניין. בכלל, שיש לנו את העוד שפה הזאת.
נכון, זה גם הפרק שגילו שיסמין ערבייה, כאילו מה שהיא הסתירה מה...
היא נעלמת, כן, כאילו, המוטיב הישראלי ערבי היה שם מהסצנה הראשונה ששיחקתי בה בחיים, כאילו.
קשוח.
דווקא כאילו לא ידעתי מה, כאילו לא ידעתי את גודל הקונפליקט.
כן, אבל כאילו בתור ילד אתה... תקן טיפה פה ושם נחשף לזה, אתה יודע, אם אתה רואה איזה משהו בטלוויזיה, או בעיתון, או בשיח של האנשים סביבך.
או שאתה בגילנו ואתה גדלת באינתיפאדה השנייה.
גם נכון.
כן.
כאילו, ובסוף זה משהו שגם בתור ילד שאתה אולי לא מבין לעומק, אתה כן עדיין, אוקיי, מכיר את הדבר הזה.
כן.
וזה נראה לי כן בסוף אולי קשוח, כי, תמיד, זה משהו, בגלל זה גם אמרתי שונה בנוף, כי זה להביא כל מיני סיטואציות כאלו שבאותה תקופה, בשאר הסדרות, לא הביאו. זה כמו שפתאום אחרי כמה שנים, גיאור חמיצר החליט שאחד הדמויות שלו תצא מהארון בסדרת נוער, משהו שכאילו לא היה בתקופתך.
כי לגמרי. כן, גם זה מטורף. לא חשבתי בכלל על האלמנט הזה בזהות שלה שהיא מנסה להסתיר, ולהסתיר את מישהי. כן, זו דמות מדהימה. וגם, אני חושב שאחד הדברים, אני לא יודע אם מדברים על זה פה הרבה, כי אני חושב שאנשים שמתארחים פה באמת היו שחקנים ילדים. כשאתה שחקן צעיר, אתה בעצם עושה סצנות שעוד לא חווית בחיים. לצורך העניין, סצנה שלי ושל ים ויינברג, שחקה את גלי, הייתי צריך להיפרד ממנה, שעוד לא נפרדתי עם אף אחד בחיים שלי.
שלא חווית פרידה כניתאי.
כן. אז נכון, תמיד מדברים על נשיקות ועל סצנות אינטימיות וזה. לא, וואלה פרידה, זה סצנה שאתה כאילו, אתה צריך להביא איזה מין בגרות רגשית שעוד אין לך.
וואו, לא חשבתי על זה. כאילו, אני חושב שגם מכל הרעיונות שאי פעם דיברתי עם אנשים, לא חשבתי על החלק הזה של, אוקיי, הנשיקה תמיד זה מה שנראה לנו, וואו, ואיך הוא יעשה את זה בגיל 14,
כן.
אבל באמת פתאום פרידה, או גירושים של הורים לדוגמה, כשאתה בעצמך לא חווית את זה, או כמו ששימי לדוגמה, היה איתו מאימא בסדרה.
נכון, יתום מאימא.
כן, אז אני לא חושב שבגיל הזה הוא חווה את זה בעצמו, והבין רגע מה הדמות באמת עוברת, כשהיא אומרת, אני יתומה מאימא.
כן.
וזה...
זה מאוד... סדרה שהיה נורא נורא כיף צלם, ואז שאתה רואה פרקים, אתה כזה, אה, וואו, היא כואבת. מה זה? זה לא קומדיה, זה כואב.
קשה, זה קשה. היה לכם, הרגשנו כזה את התחרות אז עם האי ודאוס והשמיניה וראש גדול, כאילו שהיה מסביב, כי כאילו אלה סדרות שקיבלו קצת יותר ספוט, יותר מקום, ובואו תראו, ואתם שודרתם בלוגי, וזה היה כאילו לא, אני אומר, לא בקדע שלהם, אני אומר, זה היה בקדע שכאילו לא היה תערוץ הזה לכולם, ולא כולם שמו לב, ועדיין יש אנשים שזוכרים, שמזהים, שמדברים על זה.
התחרות לא הורגשה, כי לא, כאילו, אני אהבתי השמינייה והאי, ואז שיחקתי במה בטח, זה היה יותר כאילו, זה היה לי כיף שזה היה סודי, אבל זה שאנשים זוכרים את זה עד היום, זה מטורף.
מדברים איתך על זה?
כן, אנשים שכאילו...
מה, איזה תגובות אתה מקבל ברחוב?
מלא גדלתי עליך, שזה קלאסי, כאילו גדלתי עליך.
ואתה מבין שזה אנשים שקטעים לך בשנתיים כנראה, פלוס מינוס.
או בגילי.
כן, או בגילך.
כן, בדיוק. או יצא לי כמה פעמים לכזה, מלך אבטיחים. יש פרק שאני אורי מלך אבטיחים, אז כאילו אני כזה, זה טייטל מוזר. מלך אבטיחים.
זה מה שאני רשום בקורות חיים נראה לי.
כן, גידלתי אבטיחים כדמות. כן, מלך אבטיחים. אבל כן, זה היה לי אישית בגיל 14, 15, 16, שבאנו לצלם את הסדרה כל קיץ. דבר ראשון, אפשר להביך כסף מזה, שזה היה שוקינג.
אחלה עבודה לקיץ.
כן, ממש. וגם הייתי הסתובבתי עם מצלמה, וציינותי את המאחורי הקלעים כל הזמן. אבל דבר שני, גם העניין הזה שזה לא כזה חשוף, זה אחר כך מהחולמים אני יכול להגיד שזה היה לי הרבה יותר בריא להיות.
מה זאת אומרת?
כי בחולמים, גודל כזה של חשיפה, זה היה כאילו, אוקיי, יש פה עוד אלמנט למשחק, זה לא רק להיות על סט. יש פה גם תהילה שצריך להתמודד עם איך שהיא משפיעה על הנפש.
נכון.
במה בתנך לא היה את זה? במה בתנך זה היה כאילו, בואו, תצלמו, תחזרו לבית ספר.
תמים.
כן, אולי תראו את זה, אולי חברים שלכם יראו את זה, אולי הם לא יראו את זה. כאילו, אני חושב שהמעבר הדרגתי הזה, היה לי הרבה יותר נוח, כן. ובריא. כן.
אני חושב שאם היית מתחיל אולי, נגיד, רק בחולמים, אולי לא היית מתעסק בשום דבר שקשור ליצירה, כי בסוף התהילה הזאת היא יכולה להפחיד, להרתיע, לדחוק אותך לאיזושהי פינה, שאתה אומר, טוב, אולי לא בא לי את כל הדברים שקשורים לזה.
אולי הייתי בורח ממשחק מהר יותר, יש מצא? בטוח הייתי עושה סרטים, אבל כן, הייתי בורח כל עוד נפשי בי, אם זה, אם כזה הייתי כזה...
אבל לא ידעתם לאן נכנסתם, כי בסוף זה כן, נגיד, שודר בערוץ הילדים, בדיוק אחרי האי, וחיפשו את הסדרה הבאה שתטריף את הילדים. וגם היה לכם את, איך אני אגיד את זה, גם תובל ודניאל מורשת, שכבר הכירו אותם מלפני, ובסוף כן היה איזושהי... ציפייה מאוד גדולה מהסדרה הזאת. הרגשתם את זה ברחוב מאנשים?
כן, הרגשנו את זה ממש מהקריאה הראשונה בבית ציוני אמריקה. כאילו, ממש היה עניין של, תקשיבו, אנחנו יודעים שאתם צעירים, החיים שלכם יודעים להשתנות, accepted.
לא מלחיץ בכלל.
לא, אפילו, כן, בדוק, מה?
מדהים.
שהשתנו, כן. אבל זה נורא ריגש אותי, הרגשתי שאנחנו כאילו השמינייה קצת, כאילו, בקטע של העלילה, כאילו...
כן.
החיים שלכם עומדים להשתנות. יש לזה משהו נורא...
דרמטי.
כן. אבל אני חושב שמה שהיה מעניין בחולמים, שהיא יצאה תוך כדי שהיא צולמה. כאילו, צילמנו 60 פרקים, וברגע שסיימנו את הפרק ה-30, התחילה לצאת.
אה, באמת?
צילמנו עוד 30.
וואו, לא ידעתי את זה, אוקיי.
אז גם עדיין היינו ממש בצילומים. כאילו, קמים לפני שהשמש עולה, וחוזרים לפני שכאילו, ממש שכבר יש חושך, אז אתה לא רואה את היום מחוץ לסט. אבל גם אתה, כאילו, כשאתה יוצא, כשנגיד יש יום חופש, או אתה הולך לאכול צהריים וזה, כולם מכירים אותך פתאום. אז זה הפך מ-0 ל-100, שזה היה מעניין ומסקרן ומוזר ומטלטל.
וואו. ואיך בעצם כאילו הגיע האודישן לחולמים? כי זה ממש נראה לי שנייה אחרי 100 בתנך, פחות או יותר, לא? וואו. כי 100 בתנך ירדה בדיוק בשנה שהחולמים עלתה.
אשכרה?
כן. ב-2010 זה ירד, ב-2010 זה עלה.
וואו, כן. לא ידעתי את זה.
כן?
מטורף.
15 שנה, הכל טוב. הגיוני שלא עוד
זכור. אותה שנה זה ירד ועלה?
פלוס מינוס כזה, כן, אתה יודע.
אשכרה, וואו. את
התקופה, כן.
איזה כיף.
זוכר את האודישן?
אני זוכר, אני לא זוכר איך קיבלתי אותו, אבל אני זוכר שהאודישן היה יחסית מהיר, ואז אני זוכר את המאצ'ינג, שזה כבר היה כאילו, הביאו איזה 5 אנשים, אף אחד מהם הוא לא האנשים ששיחקו בסוף. כאילו, זה היה מאצ'ינג עם אנשים שלא הכרתי. וראיתי שהאודישן הזה לא הולך טוב. כאילו, אנשים ששיחקו איתי, הבנתי שאני לא, גם אין דינמיקה טובה וגם לא משחקים טוב. תוך המבוכה והלחץ והחוסר ידיעה לאן זה הולך, התחלתי לעשות ביטבוקס.
אוקיי.
התחלתי, כאילו, אמרתי כזה, טוב, זה לא הולך, והוא כאילו מתחיל לאלתר, וזה היה ממש קטע מולתר, אז התחלתי לעשות לו ביטבוקס כדי להרים לו. כי אני לא רציתי להיות בסיטואציה.
אוקיי.
ואני עושה ביטבוקס, ושי, שהיה באמת, שי קפון, כאילו, התלהב מזה, ופתאום כל החדר כזה די אף מהדבר הזה, והמאצ'ינג הזה, זה היה כאילו מין דבר של, אתה אלתר לגמרי, תהיה רחוק, כאילו, האלתור הזה הופך להיות משהו שהוא לא קשור למה שקורה, ונראה לי שהאנרגיה שהייתה על סט, באודישן הזה, העניין הזה פתאום גרם לזה להיכנס, ומאז אני מת לראות את האודישן הזה. אני מת לראות מה היה שם. זה היה אודישן מאוד מוזר.
זהו, זה נשמע ככה, אתה מספר כאילו, אני מדמיין אותך, אומר טקסט, מדבר, פתאום כאלה כאילו...
אני חושב שהוא היה, זה היה מין כזה אווירה של, טוב, תשכחו מהטקסט רגע, בואו תאלתרו, ואז כאילו ניסינו להיות חברים, אני ומי שהיה באודישן לגיא, שהיה אמור להיות אח שלי, ואז ראיתי שזה לא עובד, אז כבר ראיתי שהוא מאלתר ומאבד את זה, אז נתתי לו ביטבוקס שיהיה על זה. כאילו, לתת לו איזה קצב, איזה...
והנה, בסוף זה מה שגרם לך להיות זכיר, ולקבל את סלש.
כן.
ולקחת את התפקיד.
זה היה מאוד, מאוד מוזר. מאוד, מאוד רנדומלי גם.
התבאסת אבל שלא המשכת לספינוף של גליס, כאילו של... אתה יודע, כי בסוף גליס נהייתה הרבה יותר מפלצת מהחולמים, ונראה לי גם מהרבה סדרות נוער אחרות. ובסוף אתה יושב בבית, אתה אומר, כאילו, למה אני לא חלק מזה? למה לא מזכירים אותי? לא יודע, פנו אליי, הייתה פנייה בכלל?
לא היה, כשסיימנו את החולמים, ואמרו, אוקיי, יש עוד עונה, אז...
כאילו, הייתה אמרות עונה שלישית לחולמים?
כן, כן.
וואו.
כאילו, זה מה שהיה גליס, אחר כך.
הבנתי.
כאילו, זה ההתגייסות לעשות עוד עונה, בסוף זה הפך להיות כאילו ספינוף. אז אני זוכר, בסוף העונה כאילו, טסתי לירח. סלש בונה מכונית מופמת וטס לירח. אז כשיוני פרן בא אליי
זה הרימק מאוד יפה לאיתי הטיסה הזאת.
כן, בכוונה לי איקוטי שאני אהיה דומה לאיתי. אז אמרו לי כאילו יוני אמר אנחנו אוהבים את סלש, בא אליי איש גדול מרשים, אנחנו אוהבים את סלש, ואני כאילו יוני אני טס לירח, מה אנחנו אוהבים את סלש, אני כזה אוקיי יהיה בסדר.
אבל זה לא סיבה, לא יודע, להוציא דמות מסיפור, כאילו.
כן, אני חושב ש...
בוא, החזירו אנשים לחיים בסדרות, אז זה... מהירח לו?
זהו, בוא תביא רגע. זה קצת אין חמצן, מה קרה, כאילו? מה קרה? לא, אני חושב שהחולמים... יש משהו בגליס, שהוא דבר שהרבה יותר כזה... אם הייתי ילד, הייתי אף על זה.
ברור.
להיות בכזה...
פרויקט, כן.
לא, כאילו, בלהיות במחנה קיץ, לראות את האנשים שאני אוהב, במחנה קיץ, חצי הישרדות, חצי סדרת נוער, זה מרגש. החולמים, זה היה מלא אפקטים, זה היה מאוד דארק, אני כניתאי מאוד אוהב את זה, אבל אני מבין למה זה לא, אתה יודע, לא הפך להיות מיינסטרים, כי זה נורא, כמו הדג נחש, זה נורא נישה, אתה צריך אנשים נורא ספציפיים שאהבו את זה.
נכון. אני חושב שבגלל זה גם אולי לקחו את גליס, כאילו למשהו קצת יותר צבעוני ושמח, כי בסוף בית יתומים, וכמו שאמרת, הכל חשוך ואפל, ו...
כן.
אבל שגם בזה, יש איזשהו קסם שכן משך ילדים לראות את זה, וגם לזכור את הסדרה הזאת עד היום.
כן, אני מאוד אהבתי את האסתטיקה הזאת, וגם נורא אהבתי להיות על סטים כאלה, שהם סטייל הארי פוטר, נורא גדולים, וגם...
איך באמת צילמתם את הסצנה שטסת לירח? כי אני מניח שלא באמת היית בירח.
תקשיב, מדהים שם. אתה חייב לעשות הדארק סייד? טירוף, נורא כיף.
אם לא חם שם, סבבה.
כן, כן.
אם חם, אז אני נראה לי ותר על הטיסה הזאת.
כל כך קר שם, שזה כמעט בלתי אפשרי.
בוא נסיים ונלך.
כן, לך לבוא. יש לי את המכונית פה, האמת. אם אתה רוצה, אפשר. זה היה נורא, זה היה תכלס הארי פוטר וחדר הסודות. כאילו, מכונית, קצת זזה, בתוך חדר שלם שהוא גרין, ואתה לא יודע מה יהיה אחר כך בגרין, אתה פשוט כאילו נוהג. אבל כן, היו שם שראל פיטרמן, שהוא גם תסריטאי מדהים, וגם היה הסוג של המורה שלי שם. כאילו, הוא היה פרטנר שלי. אז הוא מלמד אותי לגרום למחברת לרחף, ואז למיטה לרחף, ואז למכונית לרחף. אז כל פעם היה לי את ההזדמנות לעבוד על משהו אחר. על משהו אחר. על אפקט אחר, שאיך מצלמים אותו.
וואו.
זה היה נורא כיף.
טוב, אז אנחנו נראה לרגע, נעשה שנייה עצירה. ואני כן בחרתי את השיר נושא של החולמים. בואו נשמע את זה רגע.
מה?
כן, ואז אנחנו נמשיך בשיח שלנו. כשאנחנו נדבר גם על כפולה, גם על הסדרת רשת, גם על האח הגדול, גם עליך עוד.
וואו.
אנחנו כבר חוזרים. כל האוניברסיטה עוד יוברסיטי.
פלשבק. רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן.
אז שלום לכל מי שהצטרף, ותודה לכל מי שנשאר. אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן, בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צח שימון, ניתאי דגן כאן איתי, ובדיוק אני מנסה לשכנע אותו לעשות פרק איחוד למאה בתנ"ך. וזה לא עובד, אבל אנחנו...
אתה מאוד משכנע אבל, כן, אולי זה
כן. אני לא אבטר לך, כי אני... ובדיוק התחלנו נושא שאמרתי, אני כן רוצה רגע שנייה שניגע בו, המסע הזה של... כוכבים, אתה יודע, ילדים קטנים שנכנסים לעולם הזה, לבידור, לכוכבנות במרכאות, שבאמת כל אחד מכם לוקח את זה ממש אחרת, שונה, זה משפיע עליכם, וזה, אתה יודע, זה אולי הגשמת חלום, אבל יש איזה שלב שזה אולי לאבד ילדות, לאבד תמימות, כאילו, כי בסוף אתה, איך, הייתה פה גם מיכאלה אלקין, מראש גדול, והיא גם אמרה, בסוף, האנשים באותה תקופה, החברים הכי טובים שלה היו אנשים מבוגרים, כי איתם עבדתי, או שהם היו הצלמים, הבמאים, המאפרות.
לגמרי.
וזה קצת רגע שנייה, נראה לי, משבש אותך אולי בתור ילד של, רגע, מה קורה פה?
לגמרי, אתה מתחיל לעבוד בגיל נורא, נורא, נורא צעיר, ואתה עוד לא יודע איזה עבודה, כי זה נורא כיף לעשות את זה, אבל אני חושב שעם כמה שזה משבש, כל ילדות היא משובשת, באיזשהו אופן.
נכון.
כאילו, גם אם החברים שלך הם בגילך, ואתה סבא, ואתה פשוט בבית ספר וזה, אתה עדיין אוכל סרטים, ולא יודע מה לעשות, ופה ושם. אז יש משהו בתעשייה הזאת, וברצף הזה של, אתה רואה סדרות נוער, אתה נורא רוצה לשחק, אתה משחק בסדרות נוער, אז פתאום אתה חווה כמיהה נורא גדולה למשהו, קבלה של המשהו הזה, ואז, be careful what you wish for.
הבנתי. כאילו,
פתאום החלום הזה, הוא מקבל עוד פנים. ואז זה גם משליך, בעיניי לפחות, זה גם נורא משליך על משחק אחר כך, כי אתה אומר, אוקיי, אני נורא נורא רוצה לשחק בזה, אבל רגע, זה כרוך במלא שעות, וזה כרוך בזה. אתה כאילו, פתאום לחלום הזה יש עוד רבדים, אז זה משבש וזה מעניין בטירוף לחקור את זה, ויחד עם זה גם, זה מבגר אותך נורא. אתה כאילו פתאום, אוקיי, לדברים יש רבדים.
נכון. סבבה. כאילו, זה לא כזה פשוט, כמו שזה נראה לי בראש.
כן, העיניים נצצות, אז אוקיי.
נכון. אבל הנה, הלכה בסוף עם כפולה, שבאת בדיוק מהמקום הזה של איפה שהם היו על הסט בתפקיד שלהם, פתאום לצד השני להיות דיאלוגיסט.
כן.
ולעשות המעבר הזה, זה גם איזה משהו, נראה לי גם בסופו של דבר, איך אני אגיד את זה? כן שמח, כן מרגש, כי אתה חווה מכל עולמות, סגירת מעגל מטורפת, וזה גם הייתה סדרה שהיא קצת הייתה שונה משאר הסדרות ששודרו אליה במקביל.
כן. כן, זה היה נורא מעניין ומסקרן. דבר ראשון, רואי דן, פשוט תסריטאי מעולה בעיניי. הוא כותב את מנייק, והוא כאילו, ממש תסריטאי, גאון, כאילו, והוא ורז יובן יצרו את הסדרה הזאת, ובאתי הכי, ממש כמו אודישן, כאילו, אתה בא, אתה עושה קופי טסט, שזה המקבילה של אודישן לדיאלוג, ואז אם אוהבים את איך שאתה כותב, אז אתה נכנס וכותב את זה. ומה שהיה נורא מעניין שם, זה שאתה כותב, כאילו, פתאום, התייחסו בסדרה הזאת לנועה קיריל כסמל שהיא, כדמות שהיא. ואני, הסרט הכי גדול שאכלתי על החולמים, היה כאילו, אני כבר לא ניתאי, אני הסמל של שחקן, כן. כאילו הסמל של ניתאי, הסמל של סלאש. אז מאוד מאוד אהבתי לקחת את החוויה הזאת ולנסות כאילו להכניס אותה קצת בדיאלוגים, וגם שם זה מאוד מאוד קיים, יש לה כאילו את הרומן שהיא...
נכון.
של הדוגמן, כאילו, והרומן של, ה... של בית ספר, אז זה היה כיף כאילו להכניס את הדבר הזה. וגם דיאלוגים, זה פשוט, זה מעניין, אתה פתאום רואה איך מכינים את הנקניקיות.
כאילו. אבל איך באמת עובד, איך בעצם, כאילו, התפקיד הזה קורה בפועל, כי בסוף אתה כותב את הסצנות, אבל נראה לי אתה לא כותב את... כאילו, יש איתך עוד אנשים שגם עושים את התפקיד הזה, נכון?
כן.
ובסוף, איך אתה באמת מכיר את הסיפור של הדמויות, את העולם שלהם, את איך שבאמת העלילה שלהם צריכה, איך אני אגיד את זה, גם לקרות וגם בסוף לזכור גם דברים קודמים שכתבת, כי יש אנשים, אתה יודע, ששמים לב לכל הנפילות האלה של התסריט, שרגע, אבל בפרק 28 הוא אמר ככה, ואיך בפרק 52 בכלל...
כן.
אתה מבין, אז זה...
אז זה, אתה גם, ברגע שאתה מתקבל, אתה מקבל כאילו סוג של את הדף של הסדרה, של מה, כאילו, על מה הסדרה מדברת, מה קורה, כאילו להכיר רגע את הדמויות וזה. וגם היוצרים כותבים טריטמנטים, שטריטמנט זה הסצנה בפסקה. אז אתה מקבל פרק, שהוא בעצם עם כותרת של הלוקיישן, שבו זה קורה, והטריטמנט. ואז ברגע שאתה קורא את הטריטמנט, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לגרום לטריטמנט הזה להיות דיאלוג, הדיאלוג צריך להיות אמין, בטון של הסדרה, מותח, מצחיק, מה שלא יהיה, ולעשות את זה הכי נכון לטריטמנט ולדמויות שאני מכיר וכבר כתבתי. Once עשית את זה, זה עובר חזרה ליוצרים, ואז היוצרים אומרים כזה, אוקיי, שנייה, בוא נסדר את זה אם יש זמן, ואם אין זמן לסדר, בוא נעביר לאישור של הערוץ ונשחרר. אז זה עבודה שהיא, כאילו בסוף אתה כותב, אתה כולך מושקע בדבר, אתה מושקע בדמויות, אתה מושקע בזה, אתה...
ואתה חושב שכל הדברים האלה הכינו אותך לכתיבה וליצירה של, של ברוקלין קופי שופ?
כן.
אמרתי נכון,
כן,
נכון?
כן, כן, ברוקלין קופי שופ.
לא, אני מנגיד לפעמים יש לי קצת תקלות, אבל...
לא, לא, עוברים את זה בדרך. הייתה על זה, הייתה על זה.
זה הכין אותך, אבל כאילו בסוף אני... תסתכל כאילו אחורה, גם על הכתיבה בכפולה, גם המשחק, גם אפילו הבימוי מצלמות באח הגדול, כל הדברים האלה בסוף התנגזו לזה.
מעניין. כן, קופי שופ, פושה טריפתי היא חברה קומיקאית שחקנית, שכשעשינו את פרנדזון בניו יורק, אז היא ראתה שאנחנו עובדים בזה, והיא אז למדה פייננס, והיא אמרה כאילו, אוקיי, אני חייבת, כאילו בא לי גם לעבוד בזה, והפכה לאינפלואנסרית בעצמה, ואז היא כתבה מערכון, שאייל חבר צלם צילם את פרנדזון בניו יורק, את הסרט ההוא, אמר לה, בוא נעשה מזה סדרה. אז ברגע שבאתי לביים ולערוך את זה, אז באתי קצת כמו להיות דיאלוגיסט, כאילו באתי לפרויקט שהבסיס שלו הוא די נוכח, כאילו פוז'ה כותבת, היא משחקת, יש לנו את הקופי שופ, יש את הסטאפ מצלמה המאוד פשוט הזה, בוא נראה אתה יכול, מה אתה יכול לעשות עם זה. עברנו עם זה, כל, בגלל שזה כל כך הרבה תוכן, שאתה מייצר בכל כך מעט זמן, כל פרק 90 שניות, אנחנו כאילו כבר ב-40 פרקים, אז אתה מבין מאוד מהר, קצת כמו באח הגדול, איך הקהל מגיב לסדרה. כאילו יש לך, אתה מוציא פרק, התגובות כבר שם, כאילו יש לך את כמה מיליוני, 8 מיליון איש שראו את זה ומגיבים על זה, ואז אתה יודע לפרק הבא, כאילו מה עבד יותר, מה עבד פחות, בוא נשנה. קצת כמו ערן סוויסה והאח הגדול, יוצא אייטם שלך, ישר אתה יודע בדיוק מה עשית.
איך לנווט הסיפור.
כן, ואז אתה בעצם, אני לפחות כבמאי ועורך של הדבר הזה, הבנתי מה הסטייל שמגניב אותי בתוך הסטייל, הכתיבה המושחזת של פוז'ה, והצילום המדהים של אייל, ובתוך זה כאילו, אני עורך כמו שאני אוהב לערוך, אני בוחר את הבדיחות. אני מביא עם שחקנים באופן שהם יאלתרו, נותן להם סייף ספייס לאלתר, ואז לוקח את האלתורים ועורך.
וואו, מטורף.
אז כן, זה קצת מהכל.
ולכמה צפיות זה הגיע עכשיו?
85 מיליון.
וואו.
איש.
כאילו...
שצופים בזה.
האמנת שזה הגיע לכל כך הרבה אנשים, לקהל כזה גדול?
אפילו לא קצת, כאילו, זה היה מערכון ששיפרנו ברמה הוויזואלית, ואז אמרנו, טוב, בואו ננסה לפתוח לזה עמוד. ברגע שפתחנו לזה עמוד, ו-135,000
איש... כל התפוצץ.
כן, פתאום, כן.
בבום.
אז מהבחינה הזו זה גם קצת החולמים.
סוג של.
אתה מבין?
אז הנה, יש לך את הכל.
כן, כן.
וואו, זה... בסוף, הנה, אתה מבין, יש לך פה כל כך הרבה דברים של יצירה, וגם אם אתה... לא, איך אני אגיד את זה... התהילה הזאת אולי מפחידה, זה לפעמים להיות בבק, ולהיות כן זה שמושך בחוטים, זה יכול להיות דווקא הדבר שנראה לי, יכול להגיד לך, אוקיי, אתה עדיין חלק מזה, ואתה עדיין נאמן לעצמך, ועושה את הדברים כמו שאתה רוצה, ולא עכשיו, כמו שאתה אמרת, ישנו אותי, כאילו אני איזה דוש, או...
או משהו כזה, כן.
כי זה מפחיד, בסוף כן, הדברים האלה משנים. אתה רואה הרבה אנשים שהגיעו, גם אם זה פליטי ריאליטי, שפתאום הגיעו משהו אחד, יצאו, ו... משהו בקופסה השתבשה.
זהו, וגם יש משהו בצד הזה של כתיבה ובימוי, שאתה אחראי לאיך בא לך שדברים יראו. איך בא לך שדברים, איך בא לך שדברים יתקבלו, איזה בדיחה בא לך לספר. כאילו, כן, הדבר הזה הוא כבר לא מפחיד שהוא ישנה אותך, כי החומר הוא בידיים שלך. אתה משנה את מי שצופה בזה. מעדיף את הצד הזה.
כן, הרבה יותר?
כן, נראה לי יותר כיף.
יש סיכוי שיום אחד כן תחזור למשחק ותנסה שוב פעם את העולם הזה של הפרונט? כי בסוף כן עשית, כן היית חלק מזה, אז זה מוכר לך.
אני חושב שזה נורא נורא כיף, זה הדבר הכי כיף, באופן הכי פשוט של המילה. אתה בא, אתה משחק, אתה פיזית משחק ונהנה.
נכון. אבל יש מחיר שהרבה אנשים, אתה יודע, לא, כן חושבים עליו, אולי לא חושבים, ויש הרבה, אני גם מכיר כמה אנשים שאמרו, אני לא רוצה להתעסק בזה, כי כל העניין הפרסום, הוא נהיה חלק מזה. כאילו בסוף, אם, נכון, יש הרבה הצגות אולי שלא שומעים עליהם, אבל כשאתה כן תעשה פתאום מה שישמעו עליו,
אתה צריך להתמודד עם זה.
כן.
אני חושב שכבן אדם בוגר יש לי הרבה יותר כלים להתמודד עם זה. נכון. כאילו, כבר אני יודע מי אני, הכל בסדר.
אתה כבר מנוסה.
כן. אני חושב שאם הייתי חוזר לזה, בטוח לא הייתי חוזר ללייפסטייל של לרדוף אחרי זה, של אודישנים, של לרצות להיות, להתקבל, להתאים, לא מתאים לי. מה שכן, זה להיכנס ולשחק בפרויקט שמעניין. כאילו, אם חבר תסריטאי ימציע לי עם זה, כאילו, זה דבר
שאולי, טוב.
יכול להחזיר אותי, אבל...
או שתכתוב את הפרק איכות של 100 בתנך. אתה יודע, זה... ואז אתה תשלוט בסיפור שלך.
מושלם.
ותהיה מלך הבטטות אולי, אני יודע.
תשמע, אם זה יקרה, אתה תקבל קרדיט של כאילו...
אני רק תן לי לבוא סתם לשבת, לצפות בצילומים, ואני מסופק מהדבר.
תשמע, אני ממש סקרן, את רוב הקאסט אני לא יודע איפה הם.
כן, אתה לא בקשר איתם היום?
ממש בקטנות, לא. נריה אין לי מושג, עדי אין לי מושג. גיא, אני יודע, יש לי איזשהו סוג של מושג, אבל כן, אני כזה, זה נורא יסקן אותי להבין איפה הם עכשיו.
זהו, אז אני כן מצאתי כתב, אני אגיד לך אחרי זה איפה כל החבר'ה שלך
נמצאים. עוד סקרן לדעת.
טוב, אני רוצה שנייה, מה שאני עושה פה לאחרונה, כמו איזה שאלון אישיות כזאת, אני שואל אותך שאלה, הדבר הראשון שקופץ לך לראש, שעולה לך לראש, אתה אומר לי, ואנחנו, בוא נראה מה קורה. אל תשפוט את עצמך, באמת, מה שיוצא, אני מרוצה, לא אתה. אוקיי, זה חשוב.
מה שיוצא, אני פה בשבילך.
טוב, מתחילים. אתה אדם אופטימי?
כן.
כן? מה הדבר האחרון שאתה עושה לפני שאתה הולך לישון?
גולל באינסטגרם לצערי.
ללהק לסדרה שחקנים או כוכבי רשת?
שחקנים, אבל אני מבין את הערך שבכוכבי רשת.
ואתה כבר ראיתי את התשובה בראש, ופתאום אתה, רגע, הקשבתי לשאלה.
בדיוק. יש מחיר למהירות הזאת.
אתה מבין?
כן.
שאלה קשה, 100 בתנך או החולמים?
100 בתנך.
כן?
כן. יש לזה כל כך הרבה רבדים. 100 בתנך, כאילו, אני חושב שכסדרה אני יותר אתחבר אליה כצופה.
אוקיי.
החולמים מבחינת חוויה של לצלם את זה.
הבנתי.
יותר, כי אז זה חוויה הרבה יותר גדולה מהחיים, זה סטים עצומים, זה שתי מצלמות, אבל זה גם נורא קשה, זה 36-8 סצנות ביום.
וואו.
ומה תנך, זה משחק ילדים ליד זה.
קייטנה.
כן, קייטנה, וכאילו סצנות עמוקות, כן. מה תנך.
יש חברים אמיתיים בתעשייה?
כן.
כן?
תובל ונווה צור.
וואו.
עד היום.
עד היום?
עד היום.
מה, מהחולמים הקשר עם תובל נוצר? או שאולי לפני קצת.
לא, האמת שמהחולמים, אבל אז לא הרבה זמן, כאילו לא ידענו איפה כל אחד נמצא, ואז פתאום היה לנו קליק חדש, ואז התחיל פרלמנט עם נווה, שהקראתי אותו דרך תובל.
אוי, מגניב.
כן, זה פשוט הם עד היום, באמת. וגם דניאל מורשת.
נכון.
אנחנו, הוא כותב עכשיו, אנחנו מדברים על זה.
וואי, מגניב.
נורא כיף.
טוב, תן לי מילה אחת שמגדירה אותך כבן אדם. אחת. אל תיבעל ממני, רק אחת.
אחת.
למדתי מהשאלה שמיירת, אני עוזר לך פה.
יס. אקסייטמנט, כאילו.
למה?
כאילו, אני לא יודע אם... כי יש בי משהו שאני נורא סקרן, אני נורא מתרגש, אני נורא אוהב לנסות מלא דברים, ואני לא חושב שהמילה התרגשות quite saying that. כי כאילו, אני חושב שכשאתה התרגשות, אולי גם, אז אתה כאילו נורא... אני לוקח מזה משהו נורא רגשי, נורא חשוף, נורא כזה בסטורציה רגשית גבוהה, זה התרגשות בעיניי. אקסייטמנט זה יותר כאילו הרעב הזה, כאילו אהבתי. יותר
אהבתי.
בא לי, כאילו.
בגדו בך פעם?
פעם אחת? מלא פעמים.
מה, באמת?
סתם. כן, היה לי במגמה איזה רגע אחד שהייתי מישהי, מגמת התיאטרון, עירוני א', הייתה גדולה ממני בשנה, פתאום גיליתי שיש לה בן זוג, אמרתי לה, מה? אז אני בוגר, אני לא, טוב, אני אפרד ממנו עכשיו, זה המולדת שלו. אני כאילו, לא, אל תיפרדי ממנו במולדת, לא, תחליטי בזמן אחר.
ועבר... סיטואציה הכניסה אותך.
ממש, אני כזה, וואו, זה היה מהיר. אחרי איזה שבועיים, חבר טוב, גם עבר איזה פרידה, ואז הוא והיא נהיו ביחד. זאת הייתה בגידה.
נראה לי שיש לך אחלה סיפורים לעוד סדרה. קח את זה, זה משהו שנראה לי יעבוד.
כן.
חשבת על פעם להתעסק בעוד משהו מלבד טלוויזיה, קולנוע, כתיבה, כל העולם הזה?
אם משהו, אז זה כנראה פסיכולוגיה.
כן?
כי זה פשוט להתעמק בדמויות, זה אותו דבר.
זה יפה. זה כאילו לעשות את זה פשוט
דרך אחרת. כן, פשוט להקשיב לאנשים שהם הדמויות.
תגיד רגע, אני... זהו. אהבתי, עברת.
עבר, יס.
ראיתי את הלחץ בזה.
כן, שיט מלחץ מהר.
אני פשוט נופל בדברים האלה. אני יכול לחתום על כל מיני תפסים, כל מיני דברים, בסוף אני מוצא את עצמי הוצאה לפועל, כל הדברים האלה, כי המהירות הזאת זה...
מחלקת הגירה אמריקאית עליי, בדיוק בגלל זה.
זהו, בדיוק. העלית מה שכן רציתי לדבר איתך, שדיברנו ממש בהתחלה, לא על זה. אתה כרגע גר בניו יורק.
כן.
ואתה עושה את כל הנסיעות האלפים הלא חזור.
כן.
לא, אני אשאל את זה ככה, לא בא לך לחזור נגיד לפה, להיות כאן, בסוף זה בית, זה משפחה, זה חברים, כאילו זה משהו שאולי שמה, לא יודע אם יש או אין, אבל זה, בסוף זה הבית, אין מה לעשות.
כן, תשמע, לא מדגדג לי לחזור לפה.
אוקיי, למה?
כי אני חושב שישראל משתנה, היא השתנתה והיא משתנה הרבה, וזה מקום שהיה לי תענוג לגדול בו, 90s, תל אביב, ולהתפתח, וכל הכיף הזה שלי, עוד שחקן בגיל 14, כאילו, לא הייתי מחליף את הילדות הזאת אף פעם, עם כל מה שדיברנו. אבל אני חושב שעכשיו יש דברים שישראל עושה שאני לא יכול לעמוד מאחוריהם, והשביעי באוקטובר זה דבר ששמעת לי מתחת לרגליים את תחושת הביטחון שהרגשתי. יכולת של לגדול באינטיפאדה השנייה בתל אביב, זה כאילו, זה בכלל, הרגשת תחושת ביטחון, זה מוזר, כאילו. אבל אני חושב שבכל מקום אחר שיצא לגור פה, בין אם זה בטוסקנה או ביוון או בניו יורק, הרגשתי הרבה יותר בטוח. אז זה מבחינת החזרה. מבחינת הבית, המשפחה, כאילו, אח אחד שלי גר בפורטוגל, השני גר ב-LA, אמא שלי בגיל 68 עברה ליוון.
וואו.
ואבא שלי גר בגבע כרמל, זה מושב ליד חיפה. אז כאילו...
אתם כולכם מפוצלים.
בדיוק. אז דווקא תחושת הבית שלי קיבלה גם משהו קצת גלובלי כזה. אני מרגיש בבית בפורטוגל וביוון ופה וב-LA ובניו יורק, איפה שאני גר.
אז יש לך מלא בתים.
כן. אני כאילו ההפך מהומלס, נכון? אני אומר פול.
פולס.
כן, פול-לס.
כן, סליחה.
כן, כן.
היה עוד משהו שכן רציתי לדבר איתך עליו, וזה... ריגש אותי כאילו כשקראתי גם דברים שאמרת על זה, בעצם על המגבלה הפיזית שיש.
כן.
שבסוף זה באמת כאילו משהו ש... אתה יודע, איך אתה רגע שנייה כילד נחשפת לזה, הבנת רגע שיש לך משהו שהוא אולי קצת שונה מילדים אחרים, וגם בסוף אתה יודע, ילדים זה קהל רע. כאילו אחד לשני, כן. כי ברגע שהם מזהים איזושהי נקודת חולשה במישהו, זהו, הוא אבוד.
הלך, כן.
איך זה היה אצלך?
אצלי, זה היה משהו שאי אפשר להסתיר. Okay. כאילו, היו לי ניתוחים בגיל 4, 9 ו-14, אז זה גבס על כל הרגל, ואתה בא לבית ספר עם גבס. כאילו, יודעים שזה קיים, וגם, אני לא יודע אם ראית את זה כשנכנס לאולבן, אני קצת צולע. כאילו, זה דבר שהוא קיים. אז השיתוק מוכין הזה בכל פלג ימין של הגוף, שאני אישית לא מרגיש אותו,
okay.
אני כאילו מפצה עליו עם רגל שמאל, אז אני קצת צולע, אז
הבנתי.
יודעים את זה. וכאילו, בתיכון, הייתי בעירוני א', זה מגמת תיאטרון, ויש לך גם מגמת עיוני וזה. אז הכיתה שלנו הייתה משולבת.
אוקיי.
Okay. אז דווקא החבר'ה מגמת עיוני מאוד היו מה שאתה מתאר. כאילו, גם היו קוראים לי נחה, שזה ממש מאפה.
באמת? כזה, זה
נחה, ש... יצולע. כן, די. זה. אבל אני גם גרוזיני, אז גם היה ראש מרובה בכלל. זה היה תענוג, קרנבל.
הם כבר לא איבדו את זה, מה, רגע, על מה לרדת עליו, על מה לצחוק?
כן,
מה?
יש כל כך הרבה, מה, איזה עושר הוא מספק. הייתי אינטרטיינר.
כמה חומר.
כן, מה זה? זה כזה, אני לא יודע איך לגשת אפילו.
אתה אומר להם, אני דמות עגולה.
כן. אתה גם שומן, הלאה. כן. לא, אז זה היה, זה בצד העיוני, אבל בצד של המגמה, עליתי על במות וקיבלתי תפקידים ראשיים, כאילו, בתוך המגמה, בבית ספר, אז פתאום קלטתי שלהיות על במה נורא חושף אותך, כאילו, אתה נורא כזה, אם אני מראה את הרגשות שלי על במה, מוחאים לי כפיים? זה קורה? אז כאילו...
זה כאילו דיסוננס כזה, כי כאילו במסדרונות של בית הספר צוחקים עליך, ופתאום על הבמה מוחאים לך כפיים ואוהבים אותך.
גם על הבמה וגם בכיתת תיאטרון, כאילו אנשים שהיינו כיתת תיאטרון מאוד 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 מגובשת. כאילו גם השנה שלנו, גם שנה מעלינו, שהייתה זאת שבגדה בי שם, ושנה מתחתנו, שהמערכות יחסים הכי גדולות בילדות שלי היו, וכאילו... אני חושב שזה לא רק הבמה, זה בכלל החוויה של להיות חלק מהאנסמבל, מקומיוניטי, כאילו, זאת הייתה חוויית ילדות שלא הייתי מקבל בשום מקום אחר.
שם זה גם היה הרגע שאולי הייתה בעצמך, שאמרת לעצמך, זה כבר לא משהו שיגביל אותי או יפריע לי להשיג את המטרות שלי בדרך?
כן, לגמרי. אני חושב שגם הרכז מגמה, יש לנו סיפור מדהים, שכאילו, הוא אמר לי... באתי עם גבס כבר, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יודע, אתה יודע, תיאטרון זה לא קולנוע, אי אפשר לטייק נוסף, אי אפשר זה, אני אהיה השחקן הצולע.
כן.
והוא אומר לי, יש שחקן אחד בקאמרי, שהיד שלו תמיד מקופלת. והוא משחק, וזה, והיד שלו מקופלת. אמרתי, מדהים, מי זה? זאת אומרת, לא הולך להגיד לך, אבל עובדה, אתה לא יודע. הוא שנים בקאמרי. ואני לא יודע, לא ידעתי מזה, ואמרתי, הוא אמר לי, אם אתה לא יודע, אז גם אתה לא תהיה השחקן הזה. אז זה גם מהצד של, אתה יודע, הסמכות, רכז מגמה וזה, וגם מהצד החברתי, הכיתתי, וגם מהצד של הבמה והמחיאות כפיים. אז כאילו, בלי לשים לב, היו לי כל כך הרבה סוכני סוציאליזציה, כאילו, אנשים, אלמנטים בחיים שגרמו לי להרגיש בנוח עם זה, שכבר הנכה הגרוזיני הצולע, זה כבר היה כאילו רעש רקע. אתה מבין?
זה יפה. לראות שכאילו בסוף אתה לא נותן לזה להפריע לך ולהיות שם כאיזה מכשול.
כן.
יש בכם יותר מדי מכשולים, ואפשר להוריד כמה בדרך הזה ולהקל על עצמנו.
זהו.
זמן טוב.
גם יש את המשפט הזה, X, learn how to walk for Y to run. כאילו, זה למד איך ללכת כדי שזה ירוץ. אני אף פעם לא למדתי איך ללכת. אתה מבין? אני פשוט, אני כזה רץ.
פשוט רצתי.
פשוט, כן. אז זה הווי.
תגיד, מה עם אהבה? יש בכם?
וואו. לא, התשובה היא לא.
אוקיי.
אבל אני, יש כל כך הרבה קטנות, כאילו יש כל כך, יש, הייתה לי מערכת יחסים אחת מאוד גדולה, כאילו שלוש שנים, זה היה תענוג, כאילו, להיכנס למערכת יחסים ולהרגיש את זה, אבל מאז שאני קטן, במגמת התיאטרון, אני נורא נורא אוהב את ההתאהבויות האלה. כאילו כל מישהי שפגשתי שם, שהייתה לנו, כאילו מערכת יחסים משמעותית, זה כבר הפך להיות איכשהו רומנטי.
אוקיי.
אז אני חושב שחלק מהאקסיינטמנט הזה שמגדיר אותי, נורא אקסיינד מאנשים. אז אני נורא מהר מתאהב. אז לא, אין לי מערכת יחסים כרגע.
טוב, אבל יש הרבה עבודה והרבה עשייה שכן רגע, גם ממלאים את הלב, אולי גם זה?
כן.
אז אולי זה יבוא בהמשך.
יש גם אהבה לאהבה. אני נורא נורא אוהב להתאהב, אז כאילו...
בסדר, אולי בפרק איכות של ימי המתנחת, הייתה איפשהו בגלי, אני יודע, וזה יחזור הכל. אתה רואה, אני...
אתה מחבר בין הנקודות.
אני לא מבטר, אני לא מבטר. כן, לא מבטר, זה בסוף יצליח.
בסוף זה יגיע.
רק כשאני אפיע בכתוביות שם למטה, ו...
כותב לדוקו ערוץ 8 כזה, תקשיבו, יש לי רעיון מתאים עכשיו.
ממש, חייבים להתחיל.
לפני שאני יוצא מפה.
לפני שהוא עושה את זה.
כן, כן, איזה מלך.
ניתאי, היה לי ממש כיף וממש מעניין, וזה עבר ברגע.
Yes.
ואני מקווה שגם משהו, אני בטוח שהמאזינים שלנו למדו, לקחו איזה משהו מהסיפור שלך, מהדרך שלך. כי בסוף אתה יודע, כל אחד גם רוצה להגשים חלומות, ואפשר ללמוד מכל אחד ואחת.
Yes, תודה אז, רבה.
אז תודה רבה שבאת. ורגע, איפה אפשר לצפות בסדרת רשת למי שעכשיו שמע, ורגע, רוצה רגע לראות, לשמוע עוד פעם?
אז יש את ברוקלין, BK Coffee Shop באינסטגרם, אוכלי סרטים, זה הפודקאסט שלי על קולנוע פילוסופיה ומה שביניהם. כן, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, מה שאתם רוצים.
יאללה, מדהים. אז אני הייתי צריך שימון, איתי דגן, תודה רבה.
פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן.